שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת אמור. הפרשה שלנו מכילה את פרשיית המועדות, שבעצם מתארת את לוח השנה העברי ואת החגים השונים המתרחשים בו. וכשקוראים בפרשה הזאת, זה מאוד ברור שיש בעצם שני לוחות שנה מקבילים, שהחגים הם עובדים בשתי לוחות השנה האלה במקביל. וכבר עמדו על כך פרשני הפשט, בעיקר בדור שלנו, ואולי הבולט שעסק בכך זה הרב יואל בן-נון, בכמה מאמרים, שבאמת מראה איך החגים מתחלקים ללוח השנה ההיסטורי ולוח השנה החקלאי. לוח השנה ההיסטורי זאת אומרת שהוא מבוסס על המאורעות ההיסטוריים שהתרחשו לעם ישראל. החג הראשון בלוח הזה הוא כמובן פסח, הוא מתחיל את החגים. אלה מועדי אדוני אשר מקרי קודש אשר תקראו אותם במועדם, בחודש הראשון ב-14 לחודש בין 40 פסח להשם, זה חג שהוא לזכר יציאת מצרים, לזכר מאורע היסטורי. המשך לוח השנה הזה ההיסטורי הוא בחגי החודש השביעי, סופרים 7 חודשים מיציאת מצרים, המספר 7 הוא כמובן מספר קדוש, כמו בשבת ושנות שמיטה ובהרבה מקומות בתורה, ולכן גם החודש השביעי מקבל משמעות מיוחדת, כי הוא השביעי לספירת החודשים מיציאת מצרים, ולכן יש בו כמה וכמה חגים, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. כמובן שחג הבולט הוא סוכות שמקביל לפסח, שגם הוא בית התוו, כמו שפסח בית התוו בניסן, אז הוא בית התוו בתשרי, חג הסוכות. במקביל לזה יש ציר חקלאי, טבעי, שהוא מתחיל, החג הראשון בציר החקלאי, הוא מתרחש בהקרבת העומר, שמופיעה כאן בפרשייה שלנו, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר לבני ישראל, ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם מקצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, הנפת העומר, זה מתואר פה בתוך פרשיית המועדות, הרבה פעמים לא שמים לב לזה, אבל זה מתואר בתוך פרשיית המועדות כאיזשהו מועד בפני עצמו, מועד הנפת העומר, שהוא מועד ללא תאריך, וזה מאוד מובן שהוא ללא תאריך, מכיוון שהוא לא קשור לתאריך, אירועים היסטוריים הם קשורים לתאריך, לוח השנה ההיסטורי קשור לתאריכים שקרו בהיסטוריה, כמו פסח, אבל האירועים החקלאים הם לא קשורים לתאריך מסוים, הם מתי ש... מגיעים לקציר, ועבדתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. כן, אתה מביא את הראשית, את הקציר הראשוני, אתה מביא אל הכהן ועושה את יום הנפת העומר. זה בעצם החג הראשון שמתחיל את המאורעות החקלאים, את לוח השנה החקלאים. וזה ממשיך אחרי 7 שבועות שסופרים של קציר בחג הקציר. וספרתם לכם ממחרת השבת 7 שבתות תמימות. ואחרי 7 שבתות תמימות האלה מביאים, יש יום מיוחד, אחרי 50 יום, ויום שבו מביאים את שתי הלחם, ועושים אותו חג, שזה מה שאנחנו מכירים כחג השבועות, שלא נאמר כאן הביטוי חג השבועות, אבל זה אחרי 7 שבועות, אבל זה החג, שבסוף הקציר, וזה בעצם המאורעות של המאורעות החקלאים, שני האירועים החקלאים הבולטים פה בפרשייה, שהם מובהק, הם חקלאים, הם אך ורק קשורים ללוח השנה החקלאי, והם לא קשורים בכלל לאירועים היסטוריים. מה שמעניין, שאנחנו בעצם פותחים את הפרשייה בשתי לוחות מקבילים, שלכאורה לא קשורים אחד לשני. פסח מצד אחד, ומצד שני יום הנפת העומר, וביום ה-50 להנפת העומר. אבל אנחנו, זה המחצית הראשונה של הפרשייה, שתי לוחות מקבילים. אבל אחר כך במחצית השנייה של הפרק אנחנו מתכנסים, נראה שהלוחות מתחילים להתכנס אחד בתוך השני. זאת אומרת כי אנחנו מגיעים לחודש השביעי, שכמו שאמרנו מקודם מצד אחד הוא חודש שמבוסס על הלוח ההיסטורי, כי הוא שביעי ליציאת מצרים. מצד שאנחנו מגלים שבחודש השביעי יש גם מאורעות חקלאים, שהבולט בהם הוא חג האסיף. כן, ולקראת סוף הפרשה, 4-15 לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים. זאת אומרת, יש כאן שוב עניין חקלאי, באוספכם את תבואת הארץ. גם, זה באופן אולי לא מפורש, אבל יותר רמוז, ראש השנה ויום הכיפורים, הם לא כל כך ברור פה בפרשייה מה המשמעות שלהם, אבל נראה שהם גם כן יושבים על שתי הלוחות. כמו שאמרנו, מצד אחד, בחודש השביעי, תחילת החודש השביעי, באחד לחודש, ראש השנה, יום שבתון זיכרון תרועה, אבל לא כתוב פה ראש השנה כמובן, זה לא מפורש בתורה, אבל הרב יואל בן נון במאמרים שלו באמת מראה שראש השנה, שהיום הראשון של החודש השביעי, גם יש לו משמעות חקלאית, כי למשל שנת השמיטה היא מתחילה ביום כיפור, זאת אומרת של יום כיפור גם יש משמעות חקלאיות של תחילת שנות השנה חקלאית, וכמה מקומות בתורה שנאמר ראשית השנה, מתכוונים לתחילת השנה שמתחילה בחודש תשרי, לכן זה יותר רמוז, אבל אנחנו רואים פה, מתחילים לראות בחודש השביעי חיבורים, זה מצד אחד חודש שביעי, מצד שני יש פה מאורעות חקלאיים, איסוף התבואה ותחילת השנה החקלאית, כמו שרואים בשנת היובל, שמתחילה בראש השנה וביום כיפור. ולכן אנחנו מבינים שכאילו אנחנו מתחילים משתי לוחות מקבילים ומתכנסים ביחד בחודש השביעי, שהוא גם שביעי למאורעות ההיסטוריים של יציאת מצרים, אבל גם חג חקלאי במובהק. ובצורה הכי מפורשת, זה קורה בחג הסוכות. חג הסוכות, וכבר נכתב על זה הרבה, מופיע באמת בצורה מאוד מוזרה פה בפרשייה. זה מתחיל ככה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר לבני ישראל לאמור ב-15 לחודש השביעי, זה חג סוכות שבעת ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, שבעת ימים וכולי, והקרבתם מישה, וזהו. זאת אומרת, רק מתואר פה חג סוכות, שיש יום קדוש בראשון ובשמיני, וזהו, נגמר, אין ציוויים, ונסגר הציווי, אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקרי קודש, דבר יום ביומו, נסגר, ואז פתאום אחרי הסגירה, יש פתיחה חדשה של חג הסוכות. אך ב-15 יום לחודש השביעי, בהוספכם בתבואת הארץ תחוגו את חג השם, שבעת ימים. וזה באמת נראה שיש בעצם שני היבטים בסוכות. היבט אחד שהוא פשוט תתוו שסופרים בדיוק אחרי 7 חודשים מפסח. זה ההיבט הראשון שמופיע, סוגר את פרשיית המועדות, ואז מופיע עוד פעם עניין חקלאי. עכשיו נוצקת משמעות חקלאית של חג האסיף לתוך סוכות. ובסוכות ממש יש את ההתכנסות השלמה בין המאורעות החקלאיים למאורעות ההיסטוריים. ובאמת בסוכות יש שני פנים. מצד אחד מביאים את ארבעת המינים שמסמלים את העניינים החקלאיים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי הצדר וכפות מרים וענף עצבות וערבי נחל. שזה נראה קשור לאיסוף, חלק מהשמחה לפני השם באיסוף של כל התבואה. ומצד שני יש פה גם היבט היסטורי שמודבק לחג הסוכות. למען בסוכות ישבו שבעת ימים. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. חיבור פה למאורע היסטורי שהשם הושיב אותנו בסוכות ביציאת מצרים. והרשב"ם באמת מפרש פה פירוש מאוד יפה, שבעצם מחבר את הדברים, מה הקשר בין חג האסיף לבין לזכור עכשיו שהשם הושיב אותנו בסוכות, וגם מפורסם את השאלה, הרי לכאורה אם השם הושיב אותנו בסוכות והוציא אותנו מארץ מצרים, זה צריך להיות בניסן, לא בתשרי. אז הרשב"ם מסביר שההדבקה של שני העניינים פה היא באמת קשורה לזה שכשאנחנו בחג האסיף, והאדם שמח על כל היבול שהוא לקראת השנה, זה בדיוק הזמן שיכולה להיות גאווה וכוחי ועוצם ידי ושכחה של הקדוש ברוך הוא, ולכן זה הזמן לזכור, תדע לך שפעם אתה ישבת בסוכות, במדבר, והשם מגן עליך, וגם עכשיו, שאתה שמח עם התבואה, תזכור שאתה שמח ביחד עם השם שליווה אותך במשך השנה, והוביל אותך לנקודה הזאת. ולכן, חג סוכות הוא מראה בצורה מאוד יפה את החיבורים, בין האירועים החקלאיים שהאדם עובר, לבין האירועים ההיסטוריים. אני רוצה קצת יותר להתעמק בחיבור הזה שמתרחש פה, ואז נלך אחורה ללוח המפוצל שבתחילת הפרשייה. מה הרעיון, או מה המשמעות הפסיכולוגית של החיבור הזה בין שתי הלוחות שקורה בחג הסוכות? אני חושב שהמשמעות היא מאוד עמוקה לאדם החוגג. כי כשאנחנו מפרידים בין מאורעות היסטוריים, זאת אומרת, אני זוכר איזה מאורע היסטורי, נגיד, כמו יום העצמאות, לכאורה אני חוגג אותו כמשהו שקשור לעבר, שלא מה שקרה עכשיו, אלא אני נזכר במשהו שקרה בעבר. זה חג היסטורי. חג חקלאי לעומת זאת, זה בעצם חג של ההווה. אני חוגג את ההווה. אני עכשיו אוסף את התבואה, או קוצר את התבואה, ואני שמח עכשיו שיש לי תבואה. האדם החקלאי, בעולם החקלאי, שמח על התבואה, והוא שמח עכשיו, הוא לא שמח בגלל מאורעות העבר, אלא פשוט יש לו עכשיו מולו תבואה קצורה, או תבואה שנאספה באיסוף הכללי של חג האסיף, והוא שמח במה שיש לו עכשיו. זה מאוד מפורש יותר בספר דברים שמתאר את החגים החקלאים, זה ממש מתואר שם השמחה הגדולה שיש לחקלאי האוסף בסוף פרשת ראה, כך נאמר. נאמר, כך חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים בהוספך מגורנך ומקווך, ושמחת בחגיך אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך ולוי הגר, והיתום והאלמנה אשר בשעריך, שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך. זאת אומרת, שמחה גדולה מאוד מאוד, והיית אך שמח, שמחה מאוד גדולה בזה שאתה אוסף. ממה השמחה? היא לא בגלל שבסוכות תושבתי את בני ישראל, אלא כי עכשיו אני שמח, כי יש לי כזה שפע. אותו דבר שבועות, שבעה שבועות יספור לך מאחל חרמש בקמה, ועשית חג שבועות מסת נדבת ידיך אשר תיתן כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני השם אלוהיך. זאת אומרת, זה שמחה מאוד מאוד גדולה על מה שיש לך עכשיו, שאתה קוצר או שאתה אוסף. ולמה זה חשוב? כי החיבור בין הלוח החקלאי לבין הלוח ההיסטורי, שמתרחש בצורה המובהקת והמפורשת ביותר בחג סוכות, החיבור הזה בעצם בא ואומר שכשאתה, שבעצם החגים ההיסטוריים הם לא רק שמחה שקשורה לאירועים שקרו פעם, אלא יש איזשהו חיבור בין החוויה הקיומית של האדם בהווה עכשיו לבין התודעה ההיסטורית שלו. זאת אומרת שאני שמח למשל על בסוכות, בסוכות השבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, אני לא רק שמח על משהו שהיה בעבר, אני בעצם חווה את זה עכשיו בהווה, את האסיף, ואז ודרך חוויית ההווה, דרך השמחה בהווה, אני מתחבר למעגלים היותר רחבים שקשורים ללאומיות שלי, ההיסטוריה האישית של העם שלי, של עם ישראל. וככה נוצר חיבור. זאת אומרת, בתורה החיבור הוא לא רק תודעה היסטורית על העבר, אלא מתוך ההווה אני שמח על העבר. אותו דבר פסח. גם פסח, שאמרנו מקודם שהוא מנותק, הוא לא באמת מנותק, אלא הוא מחובר כי הוא נקרא חג האביב, לא בפרשה שלנו, כי כמו שאמרנו, הפרשה שלנו באמת בנויה בצורה של שתי לוחות מנותקים שמתחברים בחג סוכות. אבל במקומות אחרים בתורה כתוב שמור את חודש האביב, ופסח מתואר כחג האביב, לשמור אותו שהוא יהיה באביב. מה הקשר לאביב? זה מאוד מאוד מתחבר, כי האביב, מה זה האביב? האביב זה בעצם ההתחלה שהתבואה מתחילה להבשיל. זה משמעות המילה אביב. התבואה מתחילה להבשיל, יש איזו התרגשות של התחלה. זה עוד לא ממש חג כמו סוכות ושבועות, ובאמת לא כתוב בתורה חג האביב, אלא כתוב שמור את חודש האביב. מועד חודש האביב. כי באביב עדיין לא שמחים. באביב זה רק ההתחלה שהתבואה מתחילה לגדול, אין עדיין שמחה. ההפך, דווקא יש איזה מתח לקראת תחילת הקציר, אבל עדיין יש איזשהו חיבור בין, שימו לב לחיבור, בין זה שעם ישראל יוצא ממצרים, זאת אומרת איזושהי שמחה של התחלה, משהו ראשוני, משהו מאוד מאוד בראשיתי כזה של ההיווצרות של עם ישראל, וזה גם מקום של ילדות, מקום מאוד קטן וחלש גם של עם ישראל ביציאת מצרים, זה קשור לאכילת המצות, שבעצם עם ישראל ברמה מאוד מאוד נמוכה עדיין, לא במקום של החמץ של שבועות, אלא במקום של ההתחלה של המצה, משהו מאוד ראשוני, אבל זה מחובר גם לאירועים החקלאים שקורים, אז לאירועי האביב של ההתחלה, שרק מתחילים את הקציר. ולכן החיבור הזה הוא חיבור מאוד משמעותי מבחינה נפשית, כדי שלא נחגוג את האירועים כאירועים היסטוריים שקרו בעבר, אלא זה בתוך המעגלים שלי בהווה. האדם כל שנה עובר איזשהו מעגל חיים של עבודה, השקעה, מאמץ, קצירת פירות, איסוף הפירות של המאמצים שהיו לו השנה ושמחה בהם. זה מעגל השנה האישי שלנו. גם כשאנחנו לא חקלאים, יש לנו איזשהו מעגל כזה של מאמץ, השקעה, עבודה, קציר, איסוף, ומתוך המעגל האישי החווייתי הזה של המעגל הפרטי שאתה שמח בהווה, מתוכו אתה מתחבר לאירועים בעבר. האיסוף, השפע, מתוך זה אתה בא ואומר, רגע, אבל בסוכות השבתי את בני ישראל. מתוך האביב, השמחה של האביב, יש חיבור לאביב של עם ישראל. יציאת מצרים היא האביב של עם ישראל. וככה החגיגות והחגים, הם לא רק ברבדים תודעתיים היסטוריים, אלא הם גם מאוד מאוד קיומיים ומחוברים לחוויות שאני עובר בהווה. זה מצד אחד. מצד שני, הם במעגל יותר רחב, הם מחוברים גם למה שהעולם עובר, לחוויות שלה שקשורות לטבע היותר גדול. כי שני החגים הגדולים, פסח וסוכות, מתרחשים בשתי העונות המושלמות, האביב והסתיו. זה עונות מושלמות, עונות שלא חם מדי ולא קר מדי. וזה עונות שהיום והלילה שווים. וזה תתוו, ניסן תתוו תשרי. זאת אומרת, ממש אמצע החודש שגם הירח מלא. זה ממש איזושהי שלמות מאוד גדולה שיש בטבע. הירח מלא, זאת אומרת, יש אור חזק גם בלילה. מזג האוויר מאוזן. היום והלילה מאוזנים, זה רגעים מזוקקים תתוו, ניסן, ממש. ניסן זה חודש האביב, תתוו של חודש האביב, תשרי זה חודש הסתיו, תתוו של חודש הסתיו, זה הימים הכי הכי מושלמים, שגם זה נראה שגם הטבע חוגג, גם הטבע מושלם, ובזמנים המושלמים האלה דווקא אז, אנחנו חוגגים ומחברים היסטוריה, חקלאות וטבע. בעצם כל הרבדים של הקיום שלנו מתחברים ביחד לחגיגה מושלמת של היסטוריה, תודעה היסטורית, חיבור לקדוש ברוך הוא, לתודעה היסטורית של עם ישראל, אבל גם חיבורים של הטבע שאנחנו חיים בתוכו, ושמחים בו בסתיו ובאביב, וחיבורים של העונות החקלאיות וההתרגשות שקשורה לדברים החווייתיים שהאדם החקלאי חווה בעבודה שלו. וזה לא סתם שבאמת בשיא החורף ובשיא הקיץ אין חגים בלוח השנה היהודי. זה מאוד מאוד בולט שחגים הם בתקופות השלמות, ניסן וקצת בשאריות של זה בשבועות ובתשרי. שיא החורף אין חגים בלוח השנה בתורה, אחר כך נוסף חג חנוכה שהוא כנראה גם קשור להדלקת האור בשיא החושך, ושיא הקיץ הוא דווקא זמן של אבלות. תשעה באב מתרחש בשיא הקיץ, ממש בתקופה המנוגדת לאביב. זה זמנים בלוח כאילו פחות טובים, כי גם הטבע יש בו משהו פחות טוב, חום קיצוני או קור קיצוני, זה זמנים שהחגים לא עובדים בהם. החגים, גם ההיסטוריים, הם מחוברים לרבדי הקיום הטבעיים והאישיים שלנו. זאת אומרת, כל הרבדים של הקיום מתחברים ביחד, וזה לא רק איזושהי תודעה היסטורית, אלא זה חייב להיות שאני חוגג את התודעה ההיסטורית של יציאת מצרים, גם כשאביב בחוץ ואני חווה תחושה של אביב, זה הזמן לחוות את האביב של עם ישראל. ותחושה של סתיו ושל איסוף, זה הזמן להיזכר בלמען ידודותיכם, כי בסוכות השבתי את בני ישראל. זאת חוויה פסיכולוגית שלמה. מתוך החיבור הזה, אני רוצה ללכת אחורה לזה שבהתחלה זה נראה מנותק. נראה ש... וכאן אני טיפה חורג מפשט התורה ועובר לתורה שבעל פה. זה נראה שהתורה שבעל פה הבינה את החיבורים האלה שמוצגים פה במפורש בחג הסוכות, ולקחה אותם אחורה, וניסתה לאחד גם בין שתי הלוחות המפוצלים שהיו בהתחלה. אמרנו שיש לוחות מפוצלים, לוח של היסטורי שמתחיל בפסח, ולוח חקלאי שמתחיל ביום הנפת העומר. וכידוע, התורה שבעל פה חיברה ביניהם, ובאה ואמרה שממחרת השבת, שמתואר פה יום הנפת העומר, זה ממחרת פסח. נאמרו לכך המון הסברים איך ממחרת השבת זה מחרת פסח, וידוע המחלוקת עם הצדוקים שטענו שזה ממחרת שבת כמו הפשט, אבל נראה שבעצם בעומק, ואני לא רוצה להיכנס לאיך זה מתחבר לפשט, אבל בעומק הדבר, יש כאן עניין שהתורה שבעל פה ניסתה ללכת אחורה ולקחת את החיבור ש... היפה והמושלם שמתרחש בסוכות של חקלאי והיסטורי אחורה אל פסח ויום הנפת העומר, ובעצם התורה שבעל פה מחברת ביניהם, וזה גם די מסתבר כי באמת מבחינה חקלאית זה באותם ימים, וביהושע המפורש שהתחילו לאכול את התבואה החדשה יום אחרי פסח כשנכנסו לארץ, והתורה שבעל פה נתנה איזה גושפנקה ואמרה בעצם בואו נחבר את הלוחות לגמרי, וגם פסח ויום הנפת העומר יום אחרי יום. ברגע שנוצר חיבור הזה, כידוע, נוצר גם חיבור בין שבועות לבין פסח, שזה חיבור שהוא לא מפורש בתורה, וכי שבועות זה 50 יום לאחר יום הנפת העומר, אבל ממילא כשהתורה שבעל פה באה וחיברה ואמרה עם מחרת השבת מחרת פסח, ואמרה בואו נחבר בעצם, לפי הרעיון של החיבור של סוכות, ניקח אותו אחורה ונחבר את הלוחות, שגם פסח לגמרי יהיה מחובר עם יום הנפת העומר, גם שבועות הופך להיות מחובר לפסח. וכך קורה שמבחינה שבדורות הרבה יותר מאוחרים שבועות מתחיל לקבל משמעות חדשה שלא מפורשת בתורה ואפילו לא מפורשת במשנה ובגמרא, זה ממש בתקופה ממש מאוחרת שבועות מתחיל לקבל את המשמעות של חג מתן תורה. כידוע למתן תורה לא אין תאריך מפורש, כתוב שזה בחודש השלישי, זאת אומרת אנחנו יודעים שזה בחודש סיוון. ואם עושים חישובים פשוטים, והחישובים האלה מופיעים בגמרא במסכת יומא, מגיעים שמתן תורה הוא באמת אמור להתרחש בסביבות וו סיוון. וו זין סיוון יש מחלוקת, תנאים. אבל זה, הדברים לא מפורשים, אבל זה נראה שיש רמזים שזה בערך בתקופה הזאת של חג השבועות, של חג הקציר. אבל זה לא מפורש. ובדורות הרבה יותר מאוחרים, החיבורים האלה נוצרים. ברגע שמחברים בין הלוחות החקלאי וההיסטורי בפסח, שיום הנפת אומר הולך עם פסח, מתבקש שגם שבועות שהוא קשור ללוח החקלאי, יתחבר עם מתן תורה. וכאן כמובן נשאלת השאלה, למה הדבר הזה לא מפורש בתורה? למה התורה לא מציינת את חג מתן תורה, ולא מציינת שום חגיגה למאורע ההיסטורי של מתן תורה? זה יכולה שלא מתבקשת, כי אם אנחנו מסתכלים על התורה, זה די ברור שיש שני מאורעות היסטוריים גדולים, דרמטיים, יציאת מצרים ומתן תורה. אלו שתי המאורעות הגדולים ביותר. היציאה ממצרים ואז הקבלה של התורה, וכשקוראים את ספר שמות זה מאוד מאוד ברור שספר שמות מחולק לשני החלקים האלה. החלק הראשון זה יציאת מצרים עד פרשת בשלח, ופרשת יתרו פלוס משפטים, וגם תרומת הצווה, זה קשור לזה שמשה עולה להר אחרי מתן תורה ומקבל את הציווי על המשכן שממשיך את מעמד הר סיני. זאת אומרת, זה ברור שספר שמות מתחלק לשתיים, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, וליציאת מצרים יש חג מאוד מאוד דומיננטי, פסח, שמוזכר המון פעמים בתורה, ומתוארך, והוא בעצם הבסיס לכל לוח השנה ההיסטורי, וגם תשרי, שזה החודש השביעי, נגזר ממנו. לעומת זאת, למעמד הר סיני אין שום מועד ושום חג, והוא לכאורה נעדר מלוח השנה ההיסטורי שיש לנו פה. והוא מגיע רק בתקופה מאוחרת, אחרי שמחברים את חג הקציר לפסח, ואז ממילא אתה סופר ימים ואתה מגלה שזה איפשהו שם באזור, אז התורה שבעל פה מחברת בין הדברים. מה הסיבה לזה? ונראה לי שזה לא במקרה, כי אפשר לצוות את עם ישראל, תחגגו, תסמכו על זה שיצאתם ממצרים. נעשה פה חסד של הקדוש ברוך הוא שיצאנו ממצרים, צריך לסמוך על זה ולהודות על זה, וזאת כפיות טובה לא להודות על זה. אבל התורה לא יכולה לצוות לסמוח על עצמה. התורה לא יכולה להגיד, בואו תסמכו שקיבלתם אותי. יש כאן תובנה, אני חושב, פסיכולוגית מאוד מעניינת. כשאנחנו, נגיד, בואו ניקח דוגמה, הורים. הורים באים ועושים כל מיני דברים טובים לילדים שלהם, ועל זה מתבקש שהילדים ידעו להם. אבל כשההורים מצווים את הילדים כל מיני ציוויים ודורשים מהם כל מיני דרישות ומחנכים אותם לכל מיני כיוונים, אי אפשר לבוא ולהגיד לילד שלך, תגיד לי, אתה חייב להודות לי על זה שאני מצווה אותך דברים. זה אזור שחייב להישאר לילד. זאת אומרת, הילד צריך לקבל את הציוויים, לקבל את החינוך ולקבל את ההדרכה ולעשות אותם. ואז אם הוא שמח בהם, זה צריך לנבוע מתוכו תודה על החינוך שלכם. ברגע שאנחנו נצווה אותו, תגיד לנו תודה על הציוויים שלנו, זה מאבד את כל המשמעות. כי תודה על ציוויים חייבת לנבוע מהאדם המצווה שמקבל את ההדרכה ושמח בה, ואז מודה עליה. ואז לכן, זאת אומרת, התורה, אם היא תצווה, תסמכו על זה שקיבלתם אותי, זה יוצר איזשהו פרדוקס כזה נפשי, שבעצם היא לא, בעצם זה מוציא את העוקץ, זה לא באמת הודעה. כי זה חלק מהמצווה עצמה של התורה. לכן כאילו התורה ניתנת, השם נותן את התורה, אומר קחו אותה, או התורה אומרת קחו אותי, תעשו את זה. אי אפשר לצוות עליכם לסמוח בי. זה כבר החלטה שניתנת לכם, תעשו, תקיימו, תראו אם מתאים לכם, אם זה עובד. ואז מתוך החוויה של קיום התורה אפשר לסמוח על קיום התורה, אבל החוויות היא צריכה לנבוע מלמטה. לכן אני חושב שהשמחה על התורה היא חייבת לבוא מהתורה שבעל פה, מעם ישראל שבא ומקבל את התורה ואומר אני שמח בתורה ואני רוצה לחגוג את קבלת התורה, אבל התורה עצמה לא יכולה לצוות על דבר כזה, כי זה יאבד את כל האפקט של השמחה על התורה. ולכן אין מצוות לחגוג את חג מתן תורה, זה כאילו מושאר לעם ישראל, תבדקו, תעשו, או שתעשו זה מתוך כפייה ותחושת חובה, ולא תסמכו על זה אף פעם, או שתחליטו שאתם אוהבים את זה, ואתם לא עושים את זה רק מהירה, ואתם רוצים גם להגיד תודה שקיבלתם את התורה. ואכן, התורה שבעל פה, הכניסה מועדים לסמוח על התורה, שני מועדים, שבועות, כמו שאמרנו, שברגע שבעצם ככה נוצר איזשהו שוב חיבור בין היסטורי לחקלאי, לא רק בסוכות שזה מפורש בתורה, ולא רק בפסח שזה רמוז בתורה, חג האביב, אלא התורה שבעל פה באה והשלימה והצמידה את חג מתן תורה לחג הקציר. וזה מאוד מאוד מתאים גם. למה? כי אמרנו האביב זה ההתחלה, זה ההתחלה של התבואה שמתחילה להבשיל מחובר לפסח. מבחינה נפשית זה מתחבר האביב של העולם והאביב של עם ישראל. לאחר 50 יום יש כבר איזשהו עם ישראל מבשיל למתן תורה. וזה קשור לקציר. הקציר זה איזשהו מועד באמצע, שזה לא כמו האסיף בסוכות, שזה כבר ממש אספת את הכל, זה הקציר של החיטה. זה איזשהו, אתה כבר צומח לרמה יותר גבוהה, כבר יש לך חיטה, אתה כבר, החקלאי כבר שמח בחיטה, וכבר הדברים מבשילים, מקבלים את התורה. זה הזמן של קבלת תורה, שקשור לזמן הקציר, אבל זה עוד לא השיא של חג הסוכות. ולכן, וככה נוצר החיבור הזה בין המאורעות החקלאים וההיסטוריים גם בשבועות, אבל זה חייב להיווצר מתוך התורה שבעל פה ששמחה על מתן תורה. המועד השני שבו עם ישראל שמח על התורה, זה מועד עוד יותר מאוחר, זה בשמחת תורה, שנקבע ביום השמיני של סוכות, שמיני עצרת. וזה מאוד מעניין, כי בעצם זה יום שהוא ברור שהוא כאן כבר בפרשה, רואים את ההקבלה שלו, לחג השבועות, חג השבועות, והרמב"ן כבר עומד על זה, הוא בעצם סוג של היום השמיני של פסח, אם מחברים אותו לפסח, כי זה שבעה שבועות, שבע כפול שבע מפסח, היום החמישים, זאת אומרת היום השמיני אחרי שבעת השבועות, מקביל ליום השמיני, שמיני עצרת. בשניהם אנחנו רואים איזשהו יום חג בודד שמגיע אחרי חג. פה שבעה ימים אחרי החג, סוכות, ופה שבעה שבועות. יש פה איזושהי הקבלה. וגם החג ההוא שהוא קשור למספר, ושניהם קשורים למספר 8, 50, היום השמיני אחרי שבעה שבועות, והיום השמיני, המספר 8, זאת אומרת, אחרי שגומרים את החג החקלאי, מגיעים להודעה על עצם התורה. וזה שמחת תורה. וזה חג השבועות, שאחר כך הוא סב לחג מתן תורה. אז כאילו התורה באה ואומרת, קחו אותי, זאת התורה. אתם חייבים לקיים אותה, אם תרצו ואם לא תרצו. האם תשמחו בה? זה כבר החלטה שלכם. אני התורה לא יכולה לצוות עליכם לשמוח בי. כי אתם תקבלו את זה, תראו מה זה עושה לכם, ואז תחליטו אם לשמוח, אבל שמחה צריכה לנבע מלמטה. באמת, עם ישראל נענה לאתגר, ושמח, והראה את השמחה שלו לתורה, אירועי בשמחה על חג מתן תורה שהצמיד אותו לחג הקציר, ובהמשך יותר מאוחר בשמחת תורה. וזה נראה באמת שהתורה מפזרת כאן רמזים, היא מפזרת רמזים שיש קשר בין פסח ליום הנפת העומר, היא מפזרת רמזים שמתן תורה נעשה איפשהו בתקופת חג הקציר, אבל את החיבורים בין העולמות, בין המאורעות ההיסטוריים למאורעות החקלאים, והחיבורים בין קציר למתן תורה, זה כבר אנחנו נשאר לנו, לעם ישראל, לתורה שבעל פה, לעשות. שבת שלום.